ימי התשובה. ועכשיו אנחנו עוברים לנושא חדש, הלא הוא ספר שמות. בתקווה שלכולם ולכולן, הנה יש פה ספרים שם, מי שמעוניין. רצוי מאוד כשאנחנו לומדים להשתמש בספר. מכמה סיבות, כלומר, אבל הסיבה המרכזית היא ששיעור שבו אדם משתמש בספר וקורא את הנאמר הוא מעולה פי חמש בערך משיעור בלי הספר. ולכן מאוד מאוד רצוי שיהיה לכן ולכם ספרים. אם קצת דחוס שם, אפשר קצת להתקדם, יש פה עוד כיסאות, כן? יש פה עוד קצת כיסאות. עוד כמה חומשים, יכול להיות. זה לא ספר נדיר, אומר את האמת במחוזותינו, ולכן אני חושב שיש. עכשיו, אם כן, אנחנו לומדים את ספר שמות. זהו, לומדים את ספר שמות. ספר שמות הוא ספר מיוחד במינו. נתחיל בשם שלו. השם הקדום של ספר שמות היה פעם, ככה מובן נדמה לי בשאילתות, קראו לספר הזה ספר שני. נשאלת השאלה מדוע. כלומר, השם שמות הוא שם מאוחר, פעם היו קוראים לזה ספר שני. באמת השאלה, באמת זו תמיהה גדולה, למה לקרוא לספר הזה ספר שני? אז אולי עולה המחשבה שהוא נקרא ספר שני בגלל שהוא השני בחומשי התורה. אבל זה ממש לא נכון ההסבר הזה. כי אם כך היינו צריכים לקרוא לויקרא בשם ספר שלישי, ולא מצאנו בשום מקום בספרות הרבנית לדורותיה, או בספרות של התורה שבעל פה בכלל, במסורת האומה, מעולם לא מצאנו שספר ויקרא יקרא בשם ספר שלישי, כשם שבראשית לא נקרא ספר ראשון. רק ספר שמות קרוי על שם המספר. אם כן, יש סיבה אחרת לקריאתו ספר שני. למשל, השם הקדום של ספר ויקרא היה תורת כהנים, כן? אבל לא ספר שלישי. אם כך, מהי הסיבה שספר שמות נקרא ספר שני? ספר שני זה אומר, זה מניח שאם יש ספר שהוא שני, סימן שיש אחד שהוא ראשון לו, והוא בראשית, נכון? אני חושב שכל מה שאני אומר בשלב הזה נראה לי סביר, אני מקווה שזה לא נראה לכם הזוי, נכון? כלומר, יש ספר ראשון, הלא הוא בראשית. אז מה זה ספר שני? זה בראשית שני. כמו שלמשל הנוצרים חילקו את שמואל לשמואל א' שמואל ב', גם את מלאכים מלאכים א' מלאכים ב', וחילקו את דברי הימים לדברי הימים א' ודברי הימים ב', כך ניתן לומר שיש שני כרכים לספר הראשון. הכרך הראשון נקרא בראשית, הכרך השני נקרא שמות, אבל שניהם הם שני חלקים של ספר בראשית. או נאמר את זה אחרת, יש חזרה על ספר בראשית. כך שאם היינו רוצים לצייר את הספרים, את חומשי התורה, לפי המבנה הסכמטי שלהם, כנראה שהציור שעל ידו אנחנו נצייר את בראשית, והציור שעל ידו אנחנו נצייר את שמות, יהיו ציורים דומים. לא זהים, אבל דומים. אולי אני אסביר למה הכוונה. אני אוהב לצייר חיצים. זה אמנם לא תיאוריית הקוונטים, אבל אני אוהב לצייר חיצים. אם אני מצייר את ספר בראשית, אני אצייר חץ שמתחיל מלמעלה ופונה כלפי מטה. זום! כזה, כלפי מטה. וזאת למה? כי מי הוא הכוח הפועל בספר בראשית? הבורא יתברך. הוא הפועל והוא ההולך ומתגלה. בהתחלה בבריאה, אחרי זה במבול והתחדשות העולם, אחרי זה בבחירת האבות, אחרי זה בבחירת השבטים. כל הפעולה הזאת, כולל מכירת יוסף וכדומה, שעליה נאמר, לא אתם מכרתם אותי הנה, כי האלוהים. זאת אומרת שכל הפעולה של ספר בראשית היא באופן בולט פעולה אלוהית, ממעלה למטה. נכון שיש לאדם שותפות, אבל השותפות הזאת היא די נדחקת על ידי הפעולה האלוהית. עד כאן מובן. ספר שמות, אם הייתי מצייר אותו, הייתי מצייר גם כן חץ ממעלה למטה עם הבדל אחד. החץ של ספר שמות היה מתחיל ממקום קצת יותר גבוה מהמקום שבו היה מתחיל החץ של ספר בראשית. כל זה אני אומר לכם כדי שתציירו לעצמכם בראש או על הנייר. הייתי פותר אתכם מזה אם כבר הטכנולוגיה שהבטיחו כאן, שבה אומרים שאני אוכל לצייר על השולחן ושזה ייראה כאן, הייתה כבר מסודרת. אבל, כמו כל דבר, אומר הרב קוק, יש הפרש גדול בין האידאה למציאות, ככל שדבר הוא יותר גדול, ככה עיכובים יותר גדולים. אז בינתיים תצטרכו לצייר לעצמכם את זה. ככה, יש לי גם איזה התחלת פתרון. החץ מצד ימין הוא בראשית, החץ מצד שמאל, כלומר, לידו, הוא שמות. עד כאן מובן. עכשיו, מדוע ההפרש הזה בגובה? אנחנו עוד מעט נתייחס. אם הייתי צריך לצייר את ספר ויקרא, איך הייתי מצייר אותו? יפה! אני רואה שאתה סימנת לי יפה מאוד. נא להכיר, זה ספר ויקרא. חץ שבא ממטה למעלה. כלומר, בספר שמות, הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו, בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו במשכן, מכאן ואילך, עובדים במשכן, מקריבים קורבנות. ויקרא אל משה, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. זה ממטה למעלה. כן.
למה הספר שמות הוא קצת
למקום יותר גבוה? יש לי תמיהה עליך. כלומר, אני לא מבין למה, קשה לי להבין מהי הקושיה שלך, כלומר, כי הרי אני אמרתי שאני עוד מעט אתייחס לשאלה מדוע זה יותר גבוה, ואף על פי כן אתה שואל. סימן, שהרי בוודאי הרי הקשבת, אז בוודאי יש לך שאלה אחרת, סמויה, שאני לא מצליח להבין. את העומק שלה. תסביר לי. טוב, תחשוב על זה. בסדר, אוקיי. בינתיים אני במבוכה. עכשיו, מה יהיה עם ספר במדבר? במדבר, הפתעה. הפתעה. נא להכיר. קו שבור. זה עולם המשברים. כל ספר במדבר, צרות על גבי צרות. נגף. מה עם ספר דברים? שני חיצים. אחד ממעלה למטה, והשני ממטה למעלה, שותפות מלאה, הקדוש ברוך הוא והאדם, משה מדבר מפי עצמו, וזה מפי הגבורה בעצמו, זה הסדר האמיתי של התורה, על ספר דברים צריך לדבר בפני עצמו. יש אגב, בספר במדבר, תיאור מעניין, של שבט לוי. כידוע לכם, הרי כל ספר מדבר על זהות אחרת. ספר בראשית הוא הספר של האבות. ספר שמות הוא הספר של משה ואהרון. ספר ויקרא הוא הספר של הכהנים. ספר במדבר הוא הספר של הלוויים. וספר דברים הוא הספר של ישראל. כהן לוי ישראל. או אם תרצו של דוד המלך. לא דבר. כן, אתם רוצים לעשות הקבלה לאושפיזין, זה גם כן יוצא טוב. כן, פנחס בתור הלוי האולטימטיבי. אבל לכל פנים, למה שבט לוי הוא השבט של ספר במדבר? כי ספר במדבר הוא הספר של הלא כלום, כלומר אי ההשתייכות לשום דבר. מי שאין לו שורשים הוא האיש של ספר במדבר. הלוי הוא האיש ללא שורשים. לאריסטוקרטיה הכהנית הוא לא שייך, לבעלי הנחלות הוא גם לא שייך. אז הוא מה שנקרא בערבית צחה, לופטמנש, נשתהין, נשתהר. כלומר, לא פה ולא שם. זאת אומרת, הוא האישיות האידיאלית לקבלת התורה. כי התורה גם היא לא שייכת, לא לפה ולא לשם. התורה מעולם עליון בלתי נתפס. אם זה כך, התורה מתבררת במיוחד דרך בחירת שבט לוי. וכאן אני ארשה לעצמי לקרוא לכם מתוך ספר, אפשר לקבל תנך? יש פה תנך. במדבר. תודה. בפרשת בהעלותיך נאמר כך: ואתנה, אני אקרא את הפסוק, זה בספר במדבר, פרק ח', פסוק י"ט, ותוך כדי שאני קורא, אבקש להקדיש תשומת לב, תשימו לב אם יש איזושהי אנומליה בפסוק. משהו לא רגיל, משהו שיוצא מן הנורמה. כן? נומוס זה חוק. אנומליה, משהו שיוצא מן החוק. בסדר? ואתנה את הלוויים, נתונים לאהרון ולבניו מתוך בני ישראל לעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד ולחפר על בני ישראל, ולא יהיה בבני ישראל נגף בגשת בני ישראל אל הקודש. שמתם לב למשהו? המילה נתונים, כן, מילה, כן, יש הרבה נתונים. אז יש איזה ביטוי שחוזר, לא יודע אם כולם שמו לב, אבל זה ביטוי בני ישראל. כן, הביטוי בני ישראל חוזר 5 פעמים, אומר רש"י, כנגד 5 חומשי תורה. הקשר. כי מדובר על בחירת הלוויים. הלוי הוא נושא התורה. בשם מי הוא נושא את התורה? בשם האומה הישראלית. לכן, דווקא כשהלוי נבחר להיות נושא התורה, מזכירים לו, תדע לך שאתה בא מכוח עם ישראל. כנגד 5 חומשי תורה. עכשיו יש לי הסבר, מה זה 5 חומשי תורה? איך כתוב כאן? ואתנה את הלוויים נתונים לאהרון ולבניו מתוך בני ישראל. זה כנגד ספר בראשית. למה? כי בחירת הלוויים מתוך בני ישראל דומה לבחירה של בני ישראל מתוך האומות. אז בספר בראשית, שבו נתבררה בחירת ישראל מבין האומות. לעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד, כנגד ספר שמות. נכון? הרי מה זה ספר שמות? זה הסיפור של כיצד האלוהות הולכת ומתגלת שהיא משרה את שכינתה באוהל מועד. ולחפר על בני ישראל כנגד ספר ויקרא. למה? ויקרא עוסק בקורבנות שבאים לחפר על בני ישראל. ולא יהיה בבני ישראל נגף, ספר במדבר. בגשת בני ישראל אל הקודש, ספר דברים. איך הם ניגשים אל הקודש? מה זה ספר דברים? זה הכניסה לארץ. נכון? ספר הכניסה, בגשת בני ישראל אל הקודש. בסדר? זאת אומרת שיש לנו פה תוכנית של 5 חומשי תורה. הנגף פה מאוד מובלט, כן? ברור. עכשיו, אחרי כל הדברים האלה, כיוון שעדיין לא הבנתי את שאלתך העמוקה, אני צריך להתייחס לשאלה הפשוטה שלי. מדוע ציירתי את החץ של ספר שמות מתחיל ממקום גבוה יותר מאשר ספר בראשית? תשובה פשוטה מאוד. מי הוא המתגלה בספר בראשית? מי שברא את העולם. נכון? עכשיו, פעולת בריאת העולם היא פעולה מאוד מעניינת. לדעתכם, האם בריאת העולם מגלה את הקדוש ברוך הוא, או מסתירה אותו? מסתירה אותו. הוא ברא את העולם כל כך טוב, מסך כל כך מושלם, שאני מסוגל להתהלך בעולם ולא לדעת שמישהו ברא את העולם. אני מתהלך בעולם ואני אתאיסט מושלם, הכל בסדר, כן? אני רואה שהתפוחים נופלים מן העץ מכוח הגרביטציה, לא בגלל שאלוהים דוחף את התפוח על הראש של ניוטון, נכון? אלא התפוח נופל, אגב לא רחוק מן העץ, ייתכן אפילו שממעך חיפושית בדרך, אבל בסופו של דבר, כן, זה אוטומטי. כן, איך אומר במדרש תהילים, יש ביטוי מאוד יפה. מהו אפיקורוס? אפיקורוס הוא האומר שהעולם אפטומטוס. נכון? כך כתוב במדרש תהילים, כן, שהעולם הוא אפטומטוס. כלומר, יש אפשרות לחשוב שהעולם הוא אוטומטוס. אוטומטי. זאת אומרת, מניע את עצמו. כן? כך כתוב במדרש תהילים, מה אני אעשה? זאת אומרת שאין אינדיקציה, למרות כל מה שדתיים טוענים, ספר המהפך ועוד כמה ספרים כאלה, למרות כל מה שדתיים טוענים, שאפשר לראות את אלוהים בתוך הטבע, הטבע מתפקד מצוין בלי לערב את מי שאמר והיה העולם. עובדה. זאת אומרת שבעצם אם אני אשאל את הקדוש ברוך הוא, תגיד, בראת את העולם ורצית להתגלות, נו מה יצא? הסתתרת. יש לך מסך שמבדיל בינך לבין הבריאה. אומר הקדוש ברוך הוא, תראה, לא הייתה לי ברירה. רציתי לתת אוטונומיה לאדם, ולכן בראתי עולם שמסתיר אותי. אז אני אשאל את הקדוש ברוך הוא, בסדר, בסדר, אנחנו מבינים, היה צורך זמני, אבל אתה תשאיר אותנו ככה לעול מעד, בלי להתגלות, בלי לספר לנו שאתה קיים? תעשה משהו, תתגלה. אומר הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, אני אטפל בזה. מתי הוא עושה את זה? בספר שמות. כלומר, בספר שמות מתגלה מי שהסתתר בבראשית. יוצא שהשורש שממנו מתחיל ספר שמות הוא מקום יותר גבוה. והראיה, באיזה אות מתחיל ספר בראשית? בית, נכון? זאת אומרת, בית זה מסתיר את האלף. באיזה אות מתחיל ספר שמות? באלף. אנוכי השם אלוהיך. נכון, זה לא ממש מודפס בהתחלה, אבל זה לא משנה. כלומר, מי שמתגלה בספר שמות הוא האלף שלפני הבית. יש בזוהר זה סיפור כזה מעניין, גם במדרשים, שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז כל האותיות רצו, תברבי את העולם, תברבי את העולם. כן, התחיל התו. תו זה האות 400 בגמטריה, זה היה הכי הרבה, וזה התחלה של המילה תורה. הקדוש ברוך הוא פסל, ופסל גם את השין, ואת הרש, ואת הקוף, ואת הצדיק, ובסוף הגיע לבית, אמרו, זה רעיון טוב. בית זה ברכה, זה באמת טוב, נברא את העולם בבית. ואז האלף עמדה בצד מוחלמת, אמר, אל תדאגי, כשאני אתגלה לפני ישראל, אתגלה בך. כן? אז זה הכוונה, כן? שספר בראשית בנה מסכים בין הבורא לבין הנברא, ספר שמות פרץ את המסכים האלה. שאלה, כמה מסכים יש בין הבורא לנברא? עשרה. עשרה. מניין לחזות, אדוני? זה מספר יפה. לומר את האמת, אני גם חשבתי ש-24 וחצי זה מספר יפה, ולכן לא הבנתי למה אתה אומר דווקא 10. כן, מה אתה אומר? ב-10 מאמרות נברא העולם. הרי 10 פעמים, ויומר אלוהים, ויומר אלוהים, ויומר אלוהים, וכל פעם זה עוד מסך, ועוד מסך, ועוד מסך. אז יש 10 מאמרות שמסתירים את האלוהים. אז מה צריך לעשות? להפוך את המאמרות האלה לדיברות. צריך להפוך את המאמרות לדיברות. אז 10 המאמרות הפכו ל-10 הדיברות. אבל לומר את האמת, זה לא כל כך פשוט כמו שזה נראה. זה בהתחלה הפך ל-10 מכות. 10 מכות, כי הקדוש ברוך הוא צריך לקחת מקדחה כדי לקדוח 10 חורים בתוך 10 המאמרות שלו. אז הקידוח היה קידוח כואב, והאומה הראשונה שזכתה להתגלות הייתה מצרים. שנאמר בפרק זין פסוק ה', וידעו מצרים כי אני השם, בנתותי את ידי על מצרים והוצאתי את בני ישראל מתוכם, וידעתם כי אני השם. זאת אומרת שהידיעה הראשונה, האומה הראשונה שזכתה להתגלות אלוהית בעולם הייתה מצרים, כשהיא זכתה לזה שהעשרה המאמרות הפכו אצלה למכות שבבוא הזמן הפכו לדיברות אצל ישראל. בסדר? עד כאן זה ברור, זה התוכנית הכללית של ספר שמות. אלא שאחר כך זה הופך להיות 10 ניסים שנעשו לאבותינו בבית המקדש, ואז יש לנו מעמד הר סיני מתמיד המתהלך בתוכנו דרך המשכן.
כן, בבקשה, מה הבעיה?
למה המאמרות צריכים להפוך למכות קודם? יפה. בשאלה זו נצטרך לדון כשנגיע למכות. שאלה טובה, אבל אני כעת מנוע מלדון בה, כי אם לא, אז אנחנו לא נתקדם. כן, בבקשה.
אבל למה המשכן הוא...
זה גם נגיע לזה. כן? עיין ברמב"ן קצת שמע על זה. בסוף ספר שמות. עכשיו, עוד נקודה חשובה. המילה שבה כל ספר בתורה פותחת, זה תמיד מילה שקשורה לדיבור. למשל, איך מתחיל ספר דברים? אלה הדברים. סוג של דיבור. איך מתחיל ספר במדבר? וידבר. נכון? אפילו השם הקדום של ספר במדבר היה ספר וידבר. ככה זה נקרא אצל הקדמונים. כן? כלומר, או יש נקרא חומש הפיקודים גם. אבל יש דברים וידבר. איך מתחיל ספר ויקרא? באיזה מילה? ויקרא. שזה גם סוג של דיבור. דיבור מסוג אחר. כלומר, מכל צורת דיבור, מחמשת צורות הדיבור, אתם יכולים להבין את מהות הדיבור האלוהי שמתגלה שם. זה מסביר מדוע יש סגנון שונה לכל ספר וספר. מה שמבקרי המקרא היה קשה להם לתפוס. הם חשבו שאם זה מהקדוש ברוך הוא צריך להיות דיבור אחיד. להפך. כיוון שזה הקדוש ברוך הוא, אז יש כל פעם דיבור מסוג אחר. איך ספר בראשית מתחיל? גם בדיבור, נכון? מה המילה הראשונה בבראשית? בראשית. אומרת הגמרא, בראשית זה אחד מן המאמרות. אז למה לא כתוב ויאמר? כי אין עם מי לדבר. כן? אין עם מי לומר. אז בראשית, הוא מדבר עם עצמו. אבל זה גם מאמר. מה עם ספר שמות? וואלה. כן, זה המילה הראשונה, נכון? אם אתה מנקד לא נכון, זה וואלה. אבל לא כך צריך לקרוא. אצלי בניקוד זה ואלה שמות. כלומר, ואלה שמות. השמות זה זה אבני היסוד של השפה. כלומר, במקום שמות אפשר להגיד מילים. אז למה לא אמרו מילים? או תיבות. למה כתוב שמות? שמות זה הערבים של המילה שם. נכון? שם בעברית, אז תמיד יספרו לכם כל מיני סיפורים ששם זה מהות, כן? יש הרבה שאוהבים להגיד זה. שם זה המהות, זה לא נכון. זאת הסברה פילוסופית של המילה הזאת. אבל היהדות, כידוע לכם, איננה פילוסופיה. היהדות היא דיבור. דיבור של הקדוש ברוך הוא, היא דבר השם. ודבר השם מלמד אותנו שהשם זה המטרה. כמו שאתה אומר בעברית, לשם מה? לשם פירושו מטרה. ואלה שמות, זה ספר שמגלה את המטרה. בבראשית אין גילוי של המטרה. יש גילוי של המציאות. אבל אתה לא יודע לשם מה. בספר שמות מתברר מדוע. מה אתה אומר? ונברחו בך כל משפחות האדמה. זה עתיד, זה עתיד. אבל זה לא יתממש. כלומר, אל תשכח שכל הסיפורים האלה, ונברחו בך כל משפחות האדמה, זה נאמר לאבות. ולא, לא לבנים, זהו. האבות זה מי שחי עבור הבטחה. מימוש ההבטחה, הגילוי של הדבר הזה, זה בספר שמות, זה כתוב מפורש. ושמי הוויה, לא נודעתי להם. כן, מה אתה אומר? ההבדל בין מהות למטרה, זה בדיוק ההפך בין העמידה לבין ההליכה. כלומר, מהות זה דבר סטטי. זה בא לומר, זה כך, זה מה שזה. אבל כדי להגדיר מה שזה, צריך לברר מה המטרה של הדבר. אני אגיד לך, נסביר את זה כך. יש אצל הפילוסופים הקדמונים, הם הסבירו שלכל דבר אפשר לתת ארבע סיבות שונות. הסיבה הפועלת, הצורית, החומרית והתכליתית. נכון? עכשיו, היוונים העדיפו את הצורה הפועלת, והיהודים מעדיפים את הצורה התכליתית. מובן מה שאני אומר? למה זה לא מובן? הסברתי שהיהודים מעדיפים את הצורה התכליתית. אתה לא יודע מכוח... אז תגיד. למשל, יש לנו כיסא. מהי סיבת הכיסא? כן? זה אפילו כמעט משחק מילים, כיסא. אבל יש לנו ארבע סיבות לכיסא. הסיבה הפועלת, הפועל זה הנגר. כן? הנגר עשה כיסא, הוא הפועל. אתה שואל מאיפה בא הכיסא? זה מהנגר. אבל הכיסא עשוי מעץ. אז העץ הוא סיבת הכיסא. זה הסיבה החומרית, הסיבה הפועלת והסיבה החומרית. אבל עץ זה לא כיסא, אלא אם כן יש לו מבנה מסוים, צורה מסוימת שעושה אותה לכיסא, בלי זה זה לא כיסא, נכון? אם אין רגליים ומשטח ולא יודע, זה לא כיסא. אז אם כן, הצורה היא סיבת הכיסא, זה הסיבה הצורית, הפורמלית קוראים לזה, כן? ויש, בשביל מה בעצם יש כיסאות? בשביל לשבת עליהם. כלומר, בלי, אם לא הייתה מטרה לשבת, לא היינו עושים כיסאות. אם כן, הצורך לשבת הוא הסיבה של הכיסאות. זה הסיבה התכליתית. השאלה היא, מה המהות? אצל היוונים, העולם כולו, יש לו סיבה פועלת, אלוהים, יש לו סיבה חומרית, הטבע, יש לו סיבה, סיבה צורית, גם כן אלוהים, סיבה תכליתית, לא משהו. טלוס, הם קוראים לזה ביוונית, כן? אבל זה לא מהותי. ביהדות זה בדיוק הפוך. בראשית ברא אלוהים. מה זה בראשית? בעבור ראשית. כלומר, רוצים לדעת למה ברא אלוהים. כלומר, זה שהוא ברא זה מובן מאליו. זה לא היינו צריכים את התורה בשביל זה. אבל למה הוא ברא? מה התכלית? בראשית, כלומר, מהי התכלית של בריאת העולם? זה מה שזה בא לומר. כן? אז זה מובן שאצל היהדות, כשאני מחפש שם, אני מחפש מה, לאן זה הולך. לא מכאן זה בא. בסדר? אז זה כל ההבדל בין מהות לבין תכלית. מהות זה סטטי, התכלית היא דינמית. בסדר? אוקיי. אפשר להמשיך? כן, בבקשה. מה רוצה להגיד משהו? טוב. אז זה בעצם קצת מבוא לספר שמות, שנדע על מה מדוע. מה?
אמרנו קודם שבספר בראשית, קודם כל
הוא
מתגלה כבורא העולם.
נו.
וספר שמות
הוא
מתגלה
כמי שברא את העולם. זאת אומרת, כשאמרתי שבראשית מתגלה הקדוש ברוך הוא בתור בורא העולם, זה לא היה נכון. זה בכאילו, אנחנו רטרואקטיבית, כשאנחנו קוראים את ספר שמות, יודעים שמי שברא את העולם הוא מי שנגלה בסיני, בוודאי. טוב, ובכן, בואו נתקדם. לפי זה, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. אני קורא כאן את הפסוק הראשון. זה קל יחסית למצוא, זה בהתחלה של הספר. בפרק א', פסוק א', שמו את הפסוק הראשון בהתחלה. ואלה שמות בני ישראל, הבאים מצרימה. אז מי בא מצרימה?
השמות
באו מצרימה. כלומר, בתוך מצרים, זה יש תרבות מאוד בנויה, מאוד מתקדמת, אבל לא יודעים מה המטרה שלה. אז כדי לדעת את המטרה, באו השמות של בני ישראל למצרים. וחוץ מזה גם באו בני ישראל עצמם. איך כתוב? את יעקב, איש וביתו באו. גם בני ישראל באו. אבל בהתחלה באו השמות של בני ישראל, ובעקבותיהם, כיוון שהשמות יורדים, אז אי אפשר להשאיר אותם לבד, אז גם בני ישראל באים. תגידו שזה דרוש, נכון? זה כתוב מפורש על שבספר בראשית פרשת ויגש, כן, ויבוא אלוהים אל ישראל במראות הלילה ויומר יעקב יעקב ויומר אל תירא מרדה מצרימה כי לגוי גדול השמחה שם אנוכי ארד עמך מצרימה ואנוכי העלך גם עלו. אז אם כן מפורש השכינה יורדת למצרים. עכשיו יוצא לפי זה שמובן דבר מאוד מאוד עמוק. כתוב ארמי עובד אבי וירד מצרימה. מה אומרת ההגדה של פסח? מה זה וירד מצרימה? אנוס על פי הדיבור. מהו הדיבור שאנס את יעקב לרדת למצרים? אפשר להגיד ברית בין הבתרים שהקדוש ברוך הוא אמר ידוע תדע כי גר יזהרך בארץ אלוהים. אבל אפשר להגיד את זה אחרת לגמרי. הדיבור היה במצרים. אז יעקב היה אנוס לרדת לשם כדי להוציא אותו משם. אין ברירה. כן? זה תרבות שבה הדיבור תקוע. צריך לשחרר את הדיבור. מובן. מה? הדיבור של מי? זה שאלה יפה. הדיבור של מי תקוע במצרים? אני אגיד לך בדיוק של מי. הדיבור של הקדוש ברוך הוא. הרי איך הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו? מה הכלי שהוא השתמש בו? הדיבור, נכון? בדבר השם שהמים נעשו ורוח פיו כל צבע. הדיבור של הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה?
כל העולם לא במאמר השם שמים נעשו, כל הדיבור מהדשמה
על מה, מה ראש ברש יחכים? הרמב״ם במורה נבוכים אומר שאין הבדל בין אמירה לדיבור. אם הרמב״ם אמר, עכשיו אני רוצה לחזור לבסיס. הדיבור של הקדוש ברוך הוא, שבו הוא בורא את העולם, הדיבור הזה זה דיבור חופשי או משועבד? חופשי אתה אומר?
כן.
אתה צודק. מאחר והקדוש ברוך הוא חופשי, הפעולה שלו היא פעולה חופשית. כלומר, הקדוש ברוך הוא רוצה, בורא, לא רוצה, לא בורא. אין, אין. מי אמר לו? מי אמר לו מה תפעל? נפשו יבטא ויעשה, זה מה שהוא רוצה. ומה הוא בורא? הוא בורא עולם שכולו חוקים, כולו עבדות. זה דבר תמוה מאוד. הפעולה היותר חופשית האפשרית בעולם, הפעולה החופשית הזאת יצרה עבדות. אלא מה? ובתוך העולם הזה של עבדות נשארה נקודה אחת חופשית, והיא האדם. האדם היצור האחרון שעדיין משהו מן החירות המקורית נותר בו. ומה עשה האדם? הוא עשה את מצרים. כלומר, מצרים זאת הפסגה של ההתקדמות של התרבות האנושית בימי קדם. אפשר לומר, זאת האם של כל התרבויות כולן. זה המשוכלל ביותר. ומה היא מצרים? בית עבדים. היא בית עבדים, היא לא בית שבו יש הרבה עבדים. היא עצמה העבדות. זה מזעזע. אתם מבינים איך הדיבור האלוהי מרגיש? כשהוא אומר, וואו, מה עשיתי? לאן נפלתי? הדיבור החופשי הפך להיות עבדות. צריך שמישהו ישחרר אותו משם. יעקב ירד מצרימה, אנוס על פי הדיבור. בסדר? ואז הוא שחרר אותו. ואז הפה סח. כלומר, בסוף היה שחרור של הפה האלוהי. לכן שאלת, הדיבור של מי היה תקוע במצרים? הדיבור של הקדוש ברוך הוא היה תקוע שם. כן, בבקשה. רגע, סליחה, על זה אמר יעקב, לישועתך קיוויתי השם. מי צריך ישוע? השם. מה אתה אומר? השם לא שוכן ברע. נכון, נוזמה. מי אמר שזה רע?
זה
עבדות, זה לא רע. זה הטבע. יש צורך בזה. יש צורך בטבע. כלומר, כמו שאמרנו, חייבת להיות איזושהי יציבות שתאפשר לנברא את הקיום שלו. לכן זה טוב שיש מצרים. רק שמצרים חסר לדבר אחד, שמות. אז מוסיפים למצרים שמות וגואלים את מצרים. הרי המעשה נקרא הסיפור של יציאת... יציאת ישראל, תגיד. אז מי יוצא? מצרים יוצאים. יציאת מצרים. מצרים צריכה לצאת. כן, בבקשה.
אבל אחרי שעם ישראל ישחרר את העולם כולו, בעצם מהעבדות, גם חוקי הטבע יהיו חופשי? זה יש
לה רבה? זה שאלה מעניינת. האם יש לנו שאיפה לבטל את חוקי הטבע, או שמה להפוך אותם שקופים ליערה האלוהית? שאלה מעניינת. אני לא יודע איך חיים את זה. עוד לא הייתי שם. בסדר?
מה זה מעבד?
זאת אומרת, בינתיים חוקי הטבע הם מסך מבדיל, אולי הם יכולים להיות כמו כלי זכוכית שמגלה מה שיש בתוך. כן, בבקשה. כן, אתה.
אם הבנתי נכון את הרב, הרב אמר שהחבור החפשי היחקי מראה עולם שהוא מלא אלוקים.
נכון.
את לא הבנתי נכון?
אמת, הבנת? נכון לחלוטין.
עכשיו, אם הדיבור החופשי זה אלוקים, בסופו של דבר יצר העולם עם העתיקים ורסות של עבדות, מה פלא שהיצירה האחרונה שעוד יש לה איזשהו משהו מהחופש הזה, האדם בסופו של דבר מה שהוא יצר זה מקום של עבדות?
אין שום פלא.
אז למה כאילו האם אני צריך לקבל עשר מכות ולשחרר איזשהו דיבור משם? זה נראה...
מי אמר שהמכות זה עונש?
מה?
אני עוד לא למדתי את המכות, אבל אתה מניח שהמכות היו עונש.
אוקיי, לא עונש, אלא איזשהו שלב בדרך לשחרר את הדיבור כמו
שחרר. נכון, נכון, זה היה הכרחי. היה הכרחי שזה יעבור דרך מכות, והשאלה אם זה פייר. התשובה היא שזה כנראה לא פייר, נצטרך ללמוד למה. בסדר? בשביל זה יש לנו פה כל הספר הזה. כן, בבקשה.
זה שחוקי הטבע הם שקופים, מה
שהרב אמר,
זה היה מצב שהיה אצל אדם הראשון?
כן, אצל אדם הראשון זה היה ברור.
השם לא הזכיר את עצמו.
כלומר, אצל אדם הראשון, הגילוי האלוהי היה שווה, בין בנשמה, בין בטבע. כלומר, בין בנפש החיה, בין בנחש.
אז הבריאה לא הזכירה את השם.
נכון, נכון. אבל גם אז היה התחלה של הסתרה. כלומר, ההסתרה שהאדם הביא אליה, התחילה מהסתרה קדומה יותר. טעם העץ כטעם הפרי, כתרוג הירח, יש הרבה דברים. שבירת הכלים. כלומר, אפשר להתחיל את ההסתרה בשלבים קדומים מאוד לחטא. כן. כלומר, החטא זה רק איזה תפלק משהו, אבל זה לא עיקר העניין. כן, בבקשה. מה השמות שהגיעו למצרים? ראובן, שמעון, לוי ויהודה. זה השמות. כן, כן, הם מגלים מטרות. כן, זה בא לידי ביטוי אחר כך. זה, אבל שים לב שאחר כך השמות הולכים ונעלמים. אנחנו מיד נכנס לזה. עד שמתגלה שם בסוף הפרשה. כן, בבקשה. הייתה פה שאלה? לא? טוב, בסדר. אוקיי. אנחנו נדבר על זה. מה הן השמות? מה המטרות שיש שם? אז אני אמשיך בפנים. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו. אז מה עם השמות? ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, בנימין, דן ונפתלי, גד ואשר. איזה שמות יפים. זה שמות, חתיכת שמות. כן, את זה עם יעקב. ויהי כל נפש יוצאי ירך יעקב 70 נפש. כבר לא אומרים את השמות שלהם. ויוסף היה במצרים. אז איך הם באו השמות? הם באו מצרימה. ויוסף היה במצרים. מה פירוש מצרימה? אל מצרים, נכון? זאת אומרת, הם באים, אבל הם לא נכנסים עד מצרים ממש. הם באים מצרימה, לקראת מצרים. הייתה צורת קיום בתוך הגלות, מאוד מעניינת, נקראת גטו. מה זה הגטו? זה דרך מעניינת של קיום. זה בא לומר, אני אצל האחר, בלי להיות אצלו. אני אצלו, אבל אני לא אצלו. כי יש לי איזה מין חיים אוטונומיים, אמנם קטנים, אבל אני נשאר אני. זה נקרא לבוא מצרימה. וזה מה שעשה יוסף, כשהוא גרם לאחיו לגור בארץ גושן. למה? כי גושן זה לא בדיוק מצרים, זה שייך למצרים, אבל זה רחוק מעיקר מצרים. בקיצור, אתם תהיו בגטו. אתם לא מסוגלים להתמודד עם זה. ויוסף היה במצרים. מה אומר רשי? מה זה במצרים? לא, לא כתוב נשאר בצדקו. מה? לא, זה לא מה שכתוב. היה, אני רואה שאני צריך לקרוא בעצמי. רגע, 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 רגע. אני אקרא לכם. אלא אומר, אלא להודיע אחת צדקתו של יוסף, הוא יוסף הרואה את צאן אביו, הוא יוסף שהיה במצרים ונעשה מלך ועמד בצדקו. שימו לב שיש איזו מילה שחזרה על עצמה, יוסף. כן, אבל גם המילה הוא, כן? כלומר, כאילו זה בא לומר, ויוסף, רק הוא יכול להיות במצרים ולהישאר בצדקו. אם זה האומה, היא לא יכולה להיות במצרים ולהישאר בצדקתה. אבל אם זה יחיד, יחיד כיוסף הוא יכול, אבל רק הוא יכול. בסדר? להפוקה משיטתו של מנדלסון, שחשב שכל ישראל יכולים להיות כיוסף בגרמניה. נו, בסוף כולם מתבוללים. לא הולך. בסדר? טוב. וימות יוסף וכל אחיו.
הגטו בגלות זה לכתחילה, ברור. וימות יוסף, הגלות היא לא לכתחילה, אבל בגלות הגטו לכתחילה. וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור, מה? אתה שואל האם הגלות בכללה יש לה גם כוונה לכתחילה. זה סוד, זה סוד. וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. ואיך קוראים להם? עכשיו קוראים להם בני ישראל. כבר אין שמות פרטיים. אמנם, מן הסתם, היה להם שמות פרטיים, אבל התורה לא אמרה את השמות. ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. למה הוא לא ידע אותו? אז הוא לא ידע. יוסף מת מזמן. הוא לא ידע אותו, הוא לא הכיר אותו. אז זה פשיטה. אלא מה הכוונה? הוא לא רוצה לדעת עליו. הוא לא מעניין אותנו. למה? למה הוא לא רוצה לדעת על יוסף? כי יוסף הציל את מצרים. ואין דבר שאפשר, שאי אפשר לסלוח לו כמו טובה. כלומר, אם אתה מטיב עמדי, אני לא אסלח לך לעולם. מדוע? כי ההטבה היא השתלטות. לכן, הפרעה לא יכול, המלך הזה לא יכול לשאת את זה שיוסף הציל את מצרים. כדי להציל את מצרים מיוסף, צריך להשתחרר מן העם של יוסף. לכן קם מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. כן? ויאמר אל עמו. מה? פשוט מאוד. אם אני מטיב עמך, אתה תלוי בי. אם אני מטיב עמך, אתה תלוי בי. אז בעצם ביטלתי אותך. זה עוד יותר גרוע. הרי זה היה בתקופת הרעב. כלומר, זה הצלה מן המוות. אגב, זה לא סתם. אני מבין שיוסף השתמש בזה מתוך כוונה לשנות את מצרים עד היסוד. כן, הרי מה עשה יוסף? זה מאוד מעניין. הוא נתן אוכל לכולם, עד שהוא ליקט את כל הכסף והביא את הכסף בית פרו. כלומר, הפעולה הכלכלית הראשונה של יוסף זה שהוא מבטל את המטבע. אין יותר מטבע. שלב שני, הוא קונה את הסוסים ואת החמורים ואת כל הבהמות של מצרים. התוצאה היא שאין יותר רכוש של מטלטלין. זה כבר לא קיים. אחר הוא קונה את האדמות ואת האנשים. אין יותר חירות אישית. אחר כך הוא מעביר את כל העם מן הקצה לקצה. אין יותר שורשים תרבותיים. ולא עוד, אלא לפי המדרשים, כתוב כל אשר יאמר לכם יוסף אותו תעשו, שהוא מל את כל מצרים. עושה להם מהפכה תרבותית. זאת אומרת, הוא בונה מצרים חדשה. וזה לא הצליח מסביבה פשוטה. רק אדמת הכהנים לא הייתה לפרעה. מה זה הכהנים? זה השורש התרבותי של מצרים. אתה לא יכול להשתלט על תרבות אחרת, בגלל שמי שמייצג את הגרעין החי המקורי של אותה תרבות, הוא תמיד יישאר. מחוץ לשליטתך. אתה תמיד תישאר זר, ולכן מכוח הכהונה של מצרים, יכלה מצרים להיבנות מחדש בלי יוסף. מובן? ומכאן הכישלון של השיטה הזאת, שניסתה בעצם להפוך את מצרים לעם סגולה. זה לא הלך. בסדר? טוב, בואו נמשיך. אבל זה שייך למה שלמדנו בספר בראשית. אני לא חוזר על זה עכשיו. ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל, רב ועצום ממנו. שאלה, מתי נהיינו לעם? מה אומרים הדתיים? במתן תורה נהיינו לעם. מה אומרת התורה? שהרבה לפני, נכון? כמה מאות שנים לפני כן כבר היינו עם. מסקנה, לא מתן תורה עשה אותנו לעם, אלא התורה ניתנה לעם שכבר היה קיים. בסדר? הנה עם בני ישראל, רב ארצו ממנו. וכאן מדובר, אם כן, באישיות שעדיין, באישיות לאומית שאין לה תורה עדיין, כן? למה ההבחנה הזאת היא מאוד חשובה לי? בגלל שאם אתה תגיד שמתן תורה עשה אותנו לעם, יוצא שהיהדות היא דת. והרי לא בשביל זה נבראנו. לא בשביל להיות דת. בסדר? אגב, אנחנו גם נראה שזה לא כך פשוט הסיפור הזה. נצטרך להעמיק בזה, על פי מה שהרב קוק אמר על הנושא, אבל בשלב הזה נשאיר את זה פשוט. הווה נתחכמה לו פן ירבה, והיה כי תקרנה מלחמה, ונוסף גם הוא על שונאינו ונלחם בנו. ועלה מן הארץ, וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם, ויבן ערי מסכנות לפרעה את פתאום ואת רעמסס. שאלה, המיסים האלה, האם זה לגיטימי או לא? האם זה בסדר? האם העבדות במצרים הייתה חוקית? כן, אבל אם זה בסדר להטיל מיסים מיוחדים ועבודות בנייה מיוחדות על בני ישראל? מה אתה אומר? אתה אומר כן, ומה אתה אומר? למה לא? אז זה לא בסדר, אתה אומר. אז תחליטו. בהתחלה אמרת שזה בסדר, אחר כך אמרת ש... אתה אמרת שזה בסדר, אתה אמרת שזה לא בסדר. אז מה נעשה עכשיו? יש לי פה מחלוקת. לא, זה מחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן. הרמב״ם אומר שזה לא היה בסדר. הרמב״ם אומר, זה, מה פתאום? להפלות? למה אתה לוקח אנשים שלא עשו לך שום רע, ואתה מפלה אותם לרע? כן? כלומר, אין בזה הצדקה. לפי הרמב״ם, העבדות במצרים הייתה לא חוקית. מלכתחילה. הרמב״ם אומר, לא, מה פתאום? מתי שזה חוקי? וכי יכול להיות שזה אמיות אתני ששומר על הייחודיות שלו. והוא מסכן את המדינה, והמדינה לא תתגונן. זה בסדר. העבדות במצרים הייתה בסדר, אומר הרמב"ן. אז מה לא היה בסדר? אומר הרמב"ן שהם הגזימו. לא היית צריך להקשות עלינו כל כך. אבל עצם ההבחנה בין ישראל לעמים, היא מבחינתו של הרמב"ן הייתה מוצדקת, גם אם היא הביאה לאפליה. כן? כי אתה אורח אצל מישהו, יש מחיר לעובדה שאתה אורח. ייתכן מאוד שזה קשור לשיטות של הרמב״ם והרמב״ן לגבי האופי של סגולת ישראל. טוב. אז מה, איך נכריע בין הרמב״ם לרמב״ן? אנחנו לא יכולים להכריע. הם גדולי עולם, מי אנחנו שנכריע ביניהם? טוב. וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, ויקוצו מפני בני ישראל, ויעמידו מצרים את בני ישראל בפרך. וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. מה זה כל הסיפור הזה? איזה מין עבודה זאת? עבודה בלבנים, נכון? בלבנים. איך עושים לבנים? לוקחים קש, אדמה, מערבבים עם מים, שמים את זה בכבשן או מייבשים בשמש, ואז יש לנו לבנה שהיא בעצם אבן מלאכותית. אין לך אבן, אתה לוקח לבנה. נכון? זה בעצם מה שעשו במצרים. ייצרו לבנים. זה חדש. ייצור הלבנה כבר התחיל הרבה לפני כן. בבבל. בשביל מה בבבל בנו לבנים? עשו לבנים בשביל לבנות מגדל. ומה עשו במצרים עם הלבנים? גם בנו מגדלים. כלומר, בעצם מצרים זה השכלול של הבבליות. או, זה מתחיל להיות מעניין. זה אומר שמה שהתחיל בבבל נעצר באמצע, והוא מתחיל מחדש במצרים. מה קרה בבבל? בבבל רצו לקבל את התורה. וזה כתוב מפורש, וירד השם לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. אם כן, התורה מספרת לנו על התגלות קדומה של האלוהות אל בני האדם בימי קדם. עוד הרבה לפני בחירת האבות, הרבה לפני מתן תורה. כבר אז הייתה התגלות של השם אל בני האדם. וזה בזכות זה שהם התחילו לעשות לבנים. אז אם כן, הייתה התגלות אלוהית קדומה בבבל. אבל זה לא הצליח. יצא מזה רק בלגן. השאלה אם זאת הייתה הפעם הראשונה שהיה ניסיון כזה בבבל. וכי לא קדם לזה עוד התגלות? ויהי הגשם על הארץ 40 יום ו-40 לילה. מזכיר לכם משהו? כתוב, ארובות השמיים נפתחו. מה זה ארובות השמיים? התגלות. אין מים, אלא התורה. נכון? כמה זמן לוקח לקבל את התורה? 40 יום ו-40 לילה. זה מה שמשה עשה בהר. משה מן התורה מניין, שנאמר בשגם ובשר. בשגם בגמטריה משה, נאמר במבול. אם כן, מתן תורה כבר היה. אז יש לנו כבר פעמיים מתן תורה. היה מתן תורה במבול. היה מתן תורה במגדל בבל. זה לא הצליח. אז עכשיו מנסים עוד פעם. בסדר? כלומר, אותן הנשמות שבנו את מגדל בבל, הן חוזרות למצרים כדי לבנות את מצרים. בסדר? אגב, מה ההבדל בין התורה של המבול לבין התורה של מגדל בבל? מה? לא, אחד זה תורה שבכתב, השני זה תורה שבעל פה, ברור. הרי, תגידו לי, מה זה תורה שבעל פה? זה לבנים. מה זה תורה שבעל פה? אתה לוקח, אתה מייצר את האבנים שלך, נכון? זה שותפות במעשה בראשית, במלוא מובן המילה, זה הטכנולוגיה שבה האדם מראה שהוא שותף למעשה בראשית. זה בדיוק התורה שבעל פה, שהיא השותפות של האדם בתורה, לעומת תורה שבכתב. שארובות השמיים נפתחו, אין לנו שום מגע בזה. נכון? זאת אומרת, הדור של המבול היה מוכשר לקבל תורה שבכתב, הדור של דור הפלגה היה מוכשר לקבל תורה שבעל פה, אלה ואלה נכשלו מסיבות מוסריות, זה חזר על עצמו במצרים. לכן, במובן עכשיו מה שאומר הזוהר, וימררו את חייהם בעבודה קשה, אומר הזוהר, עבודה קשה זה קושיה. חומר זה קל וחומר. ובלבנים זה ליבון הלכה. ובכל עבודה בשדה זה ברייתא. את כל עבודתם זה תוספתא. אשר עבדו בהם בפרך זה תיקו. מה מתכוון הזוהר? כל המרכיבים של המסע ומתן התלמודי התחילו אז במצרים. כלומר, זה מה שהכשיר את הנפש לקבלת תורה שבעל פה. מה עם תורה שבכתב? מה עם המבול? מה אתה רוצה?
אתה רוצה לדור, התורה ניתנה גם ככה בדור 26 בכוח. זאת אומרת, מה היה דור שמושר לזה לפני?
כן, כן, אנחנו נצטרך ללמוד את זה. אבל, מאחר והגיע המבזק, נצטרך כאן להפסיק ולהמשיך בפעם הבאה. שלום.